מול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית אקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם רק ברדיו סול. ערב טוב לך ידידי ושותפי למשדר שוקי אברהם.
ערב טוב.
וערב טוב לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר.
ערב טוב אבנר.
ערב טוב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. אז החמאס העביר לפנות בוקר, אתמול לפנות בוקר, עוד שתי גופות של החללים החטופים, אריה זלמנוביץ' בן 85 ותמיר אדר בן 38, שניהם בני קיבוץ ניר עוז. תמיר נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בשבעה באוקטובר. גופותיהם נחטפו והם חזרו לגבורה בישראל. בישראל ובארצות הברית ממשיכים ללחוץ על החמאס להשיב יותר חללים לישראל. 13 חללים חטופים עדיין בעזה. סגן נשיא ארצות הברית ונס נמצא כאן בביקור, הוא סיים אותו היום, ביקור רשמי מוצלח, שבא בין היתר להשגיח ולוודא שסיום המלחמה הוא עובדה מוגמרת. הערב בתוכנית נעסוק בשלושה נושאים חשובים. האם נתניהו מכין את הבחירות ואת הליכוד להסתער שוב על קהל הבוחרים לעוד קדנציה? האם החורף הזה יהיה קשה במיוחד עם זני שפעת שלא הכרנו? ומדוע אנחנו לא מתחסנים? והאם הממשל בארצות הברית לקראת פשיטת רגל בגלל ההשבתה של כל השירותים הפדרליים? תישארו איתנו, יהיה מעניין, נכון שוקי? מה אתה אומר?
רק התחלנו.
רק התחלנו.
רק התחלנו.
תגיד לי, רציתי לשאול אותך שוקי, באמת, אני כבר, זה יושב לי על הלשון כבר איזה יומיים. מה דעתך על, על מה שקרה בין דודי אמסלם למירב בן ארי במליאה?
תשמע, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על הליכוד.
כן.
למירב בן ארי יש פה מאוד מלוכלך. מאוד. והיו ציטוטים שלה והראו איך שהיא דיברה גם לחברי כנסת, שהיא קראה להם זבל, אוקיי? אז כאילו, אתה יודע, כשבן אדם בא ומתי, אני לא מקבל את מה שהוא עשה, את הדיבור שלו, אני לא מקבל, זה לא שפה שצריכה להיות בכנסת, שלא ישתמע שאני מצדיק אותו, אני לא מצדיק. אבל אני חושב שהגיע הזמן שחברי כנסת יפסיקו לדבר בשפה הזו. להגיד זבל, ולהגיד מסית, ולדבר שנאה אחד לשני, ומספיק לראות את ההוויות של הפנים, ואת הכעס אחד על השני, זה לא משדר טוב לאף אחד.
כן. אני מסכים איתך, אני לא רוצה להיכנס...
לא נכנס לזה, זה לא היה נכון, זה לא חכם, אבל...
אני חושב שאנחנו, אם אנחנו החזרנו את החטופים החיים, ואנחנו מתחילים להחזיר את החללים, אפשר לבקש מההנהגה שלנו קצת יותר
מכולם,
איפוק,
כן,
מכולם.
כן, בוודאי, בוודאי.
קצת
בוודאי,
יותר איפוק.
בוודאי, הרי דיברנו בשבוע שעבר.
כל החטופים שחזרו החיים אמרו שאם יש משהו שמדבר אליהם, זה לפחות הכמיהה לאחדות בעם. אפשר לבקש את זה?
תשמע,
מהנבחרים שלנו?
אבינתן חזר שלשום לשילו.
כן. ואני, איזה קבלת פנים.
ואני, היית... הוא עצר בפדואל.
כן.
הוא עצר בכניסה לאריאל. הוא עצר בכיכר של הקניון, והיו עוד שתי כיכרות שאנשים עמדו שם. והגיעו אנשים לכיכר שאני הגעתי אליה גם. אני גם הלכתי, בדרך כלל אני לא הולך לאירועים כאלה, אבל הלכתי. לא היה לנו חזרה של חטופים, אבל אני לא הולך לאירועים כאלה עם כל מיני כנסים ודברים כאלה. ואתה רואה דתיים, חילונים, רוסים. אתה רואה את האנשים ברעדות, בבכי. עכשיו, אבינתן יצא מהמיניבוס.
כן.
השוטרים שעמדו שם, התפקידם היה לשמור על הסדר. אתה צריך לשמוע את השוטר אומר, הוא פה, תעשו רעש, תצעקו. השוטר כולו בהתרגשות ככה.
כן.
הוא כאילו, הוא כבר לא מכוון את התנועה, כולם קפצו, כולם היו על הכביש, הוא ירד לקהל. אז אתה אומר, למה אם אפשר ברגע כזה, שיש בו רגע של מחלוקת, שיכולנו להחזיר לפני, יכולנו להחזיר עכשיו, החזרנו בצורה הזאת. זה כל החזרה של החטופים מתחילתה ועד סופה, זה רגע של מחלוקת. שיכולה תמיד להיות בעיה, נגיד, ביני ובינך. אתה חושב שכמו חיים רמון שאמר, אפשר לפני שנה וחצי, ואני חושב שעכשיו זה היה הזמן הכי נכון. אבל למה ברגע כזה שהוא חוזר הביתה, פתאום אין מחלוקת, פתאום כל עם ישראל, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, כן. ערבים, דרוזים, פתאום כולם שמחים, כי היו גם ערבים אצלנו בתוכנית.
כן,
בתוכנית.
וזה מה שאנחנו גם עושים בתוכנית שלנו.
אנחנו מנסים בכל
בסגנון.
אופן.
בסגנון. נכון. אל תתחיל איתי.
אנחנו מנסים, אנחנו מנסים. אבל בכל אופן, תשמע,
כן.
גם חופית שהייתה פה שבוע שעבר,
כן.
היא הייתה שונה מהדעה שלי ומהדעה שלך,
אבל
יצאנו מחויכים.
אז לפני שנעבור למרואיינת הראשונה שלנו, עוד שאלה לי קטנה אליך, על איזה אוטו אתה נוסע?
אני נוהג, עכשיו דווקא הזמנתי מרצדס היחידה בארץ, ב2 מיליון שקלים, מהכסף הפרטי שלי, לא מהתחנה, לא מהשדרנים.
בוא תוריד את המשפט הזה מהכסף הפרטי שלי.
אז איזה כסף?
אם אתה שר בממשלה,
אוקיי, נו.
אז יש לך אחריות ציבורית ודוגמה אישית
סליחה.
ונראות.
אוקיי.
זה אומר
אבל...
שאתה נוסע
אני
בדיוק
רגע.
עם הסקודה של שאר השרים.
אני לא
בדיוק אותו דבר.
אני לא בני בגין.
לא, הוא נסע באוטובוס.
אני לא בני בגין נוסע באוטובוס. אבל מצד שני, הוא גם לא לקח רכב מהממשלה.
לא, אין כזה דבר. אתה חייב לקחת רכב
אז
מהממשלה.
אז שיעשו חוק. תעשו חוק, למה אין משהו מוגדר?
למה אני לא אהבתי את ה...
יש חוק, יש מש כללים מוגדרים?
למה אני לא אהבתי את העניין של בנט ברעננה, עם כל השיפוצים?
בנט ברעננה עבר על החוק.
לא, הראש הממשלה חייב...
הוא עבר על החוק.
ראש הממשלה חייב לגור בירושלים, שרים חייבים לנסוע במכוניות שרד...
שאלה עוד הפעם.
ממשלתיות, נקודה.
שוב, השאלה היא, אם מה שהוא עשה... הוא חוקי או לא חוקי.
זה לא עניין של חוקי.
או לא, אתה מסתכל מבחינה ציבורית.
ציבורית זה לא
כאילו
ציבורית.
מבחינת נראות, אם זה
כן,
נכון
כן.
או לא. יכול להיות שיש משהו בטענתך שאומר, תשמע, המצב גם ככה קשה, אתה מנקר לאנשים את העיניים, קונה מרצדס ב2 מיליון, כשאתה איש ציבור.
כן.
יכול להיות. אוקיי?
כשאתה תהיה אדם פרטי, מבחינתי תטוס על המטוס היקר ביותר בעולם.
אני לא אשפוט אותו, דווקא ניר ברקת מצטער, אני לא מכיר אותו כל כך טוב, אבל הוא מצטער כאדם שקול והגיוני, אז אני לא מבין למה הוא החליט לקנות אוטו הכי יקר.
אני מסכים איתך. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו.
אני אעצור אותך, היה לי חבר שאמר הוא רוצה להשקיע כסף, הוא לא יודע איך להשקיע כסף, הוא הלך קנה בזמנו מציבור שילנסר חדשה.
כן.
אז אמרתי לו, הלכת קנית מציבושי כדי לשמור על הכסף, יום אחרי בא מישהו עשה סריטה, אמרתי לו, הנה, הלך לך 2,000 שקל, איך קצת? אותו דבר פה, יש לו כסף, מותר לו.
עכשיו תשמע, אין ישראלי שלא אומר מיצובישי, כשהשם האמיתי הוא...
מוצובישי.
מיצובישי. אוקיי.
מיצובישי.
עכשיו אנחנו נעבור לנושא שבאמת מדבר לכולנו. לפני 3 חודשים הממשלה התחייבה על חבילת סיוע לשיקום יישובי הצפון המפונים ביותר ממיליארד שקלים.
אוקיי.
מתברר שהתקציבים האלה שהבטיחה לרשויות לא הגיעו עדיין, והמועצות האזוריות והערים נקלעו למשבר כלכלי. איך לא? שלא לדבר על בירת הצפון שמתקשה להתאושש ואין הזרמה תקציבים. פרויקטים שהיו אמורים לצאת לפועל עדיין תקועים, ואנחנו שואלים עד מתי? אולי לפני הבחירות יזרקו עצם כדי להראות נוכחות? אני ממש לא אוהב את זה. אבל אני רוצה לומר ערב טוב לאורחת הראשונה שלנו, דוקטור ימית מלול ינאי, שנולדה וגדלה בקריית שמונה, ואני ככתב ראיינתי את אביה שהיה ראש מועצת קריית שמונה בזמנו, ואנחנו נשוחח איתה גם על העיר שכל כך יקרה לליבה, ומה הפתרונות כדי להוציא אותה. ערב טוב, ימית.
ערב טוב, שלום. אני רק אתקן אותך.
כן.
עדיין לא דוקטור, עורך הדין. אני מקווה מתישהו לסיים את
הדוקטורט.
את העבודה.
אז, כן. אז אנחנו מרדיו סול רצינו לדרבן אותך לסיים את העבודה.
המלחמה קצת השתה את ה... אבל...
ימית.
אז קודם כל, תקן, כן.
בבקשה.
כן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. לתוכנית סוגרים שבוע ברדיו סול עם שוקי אברהם, ידידי ואמיתי ואנוכי.
שזה אני אגב, ככה שתזהי את קולי.
כן. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, אם תוכלי לתת לי איזושהי תמונת מצב נכון להיום, מה שלום קריית שמונה?
אני אענה על זה, אבל אני גם רוצה להתייחס לפתיח שלך.
בבקשה.
אני מבקרת חדשות לבקרים את הממשלה, אבל דווקא בעניין של העברת הכספים והתקציבים, אני כן רוצה להגיד מילה טובה דווקא בפתיח, מעולם לא הייתה ממשלה שתמכה באופן כל כך רחב בתושבים אבל, המפונים.
רגע, רגע, למעשה... ימית, אבל השר כן. אלקין אמר שהוא מבטיח שבישיבה הקרובה יועברו התקציבים. אז אם הוא אמר את זה, אנחנו נתלים באילנות גבוהים בעניין הזה.
אלקין לא כל כך מחובר למה שקורה כאן בצפון, הוא מנותק לגמרי. הוא מנותק לגמרי.
לא, אני חושב, נפתלי, אתה צריך לפרוש.
כנראה התקופה שהוא היה, באמת, אני יכולה, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, הארכיון זוכר הכל.
כן.
אני יכולה להביא לך לתוכנית הבאה את כל הציטוטים של אלקין, שהוא אמר, כשהוא היה בתקווה עבודה, הצפון מעולם לא עניין. אף אחד, לפני המלחמה וגם עכשיו אני אומרת לך את זה. וקריית שמונה בכלל זאת טרגדיה, זה באמת טרגדיה של עיר שלא רק שהיא היא, היא פשוט במצב כסיסה. אני תמיד אומרת לסטודנטים בהרצאות, אני אומרת להם המספרים לא משקרים. אתה נכנס ללמ"ס, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתה רואה את הנטישה המונית מקריית שמונה, אגב, אני חושבת שאמרתי לך את זה בשיחה המקדימה, כן. גם לפני המלחמה, אבל היום אנחנו רואים את זה ביתר סט, ואת המגמת הזדקנות של קריית שמונה. אתה לא רואה את זה בפרברים הכפריים מסביב לעיר, אתה רואה את ההזדקנות של האוכלוסייה באופן דרמטי בקריית שמונה, ולמעשה שינוי של כל התמהיל של האוכלוסייה. זה לא אותה קריית שמונה שהייתה פעם. היא מבחינה סוציו-אקונומית ממש דואכת. יש כאן גם כישלון של הנהגה מקומית, שאנחנו לא אולי נרחיב על זה. אבל ברמת הפרט, הממשלה דאגה באמת מעטפת מקסימלית למפונים.
תני לי דוגמה, תני לי דוגמה. אני חייב לשמוע את המעטפת, על המעטפת הזאת.
לכל המפונים, אני למעשה, אנחנו היינו בקיבוצי...
הם היו בבתי מלון ובקיבוצים.
הם היו בבתי מלון, והם קיבלו אשל, ולא היה דבר כזה. אני אומרת לך, אני מעל 40 שנה, אני נולדתי בקריית שמונה, אני הייתי בענבי זעם, בכל המבצעים, דין וחשבון, אני זוכרת מה זה לחיות תחת הפגזות. מעולם לא היה פינוי כזה שגם מלונות, גם אשל, גם כל הדברים מסביב, וצריך להגיד מילה טובה, זה לא היה אף פעם.
כן.
יחד עם זאת, מה שקרה כתוצאה מהפינוי הזה, למעשה האנשים נחשפו לאיכות חיים הגבוהה. ואז גם האוכלוסייה שכבר, שהייתה בקריית שמונה, לא חזרה.
החליטה לצאת החוצה, להישאר בחוץ.
בדיוק, ובעיקר, בעיקר הצעירים, ואז מה שקרה, אז למעשה אנחנו רואים את זה היום, הרחובות שוממים, אין כמעט תעשייה, עסקים שסגרו, שלא פתחו מחדש, רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מה שלא רואים את זה בקיבוצים מסביב לקריית שמונה.
שנייה, אני אעצור אותך שנייה, אני רוצה רגע. זאת אומרת, דיברת על המלחמה.
זה שוקי,
זה שוקי, כן. דיברת על המלחמה, היי. דיברת על המלחמה, ואנחנו כבר בשלב שאחרי המלחמה, שבה הממשלה, קודם כל הממשלה העבירה איזה שהם תקציבים לפיתוח המקום, לשיקום המקום, לשיקום ההריסות, זאת אומרת, דברים, קודם כל אם בכלל נעשה משהו מאז שהסתיימה המלחמה. ודבר שני, בדרך כלל כשאת גרה בקריית שמונה, אז את נמצאת שם מתוך אהבה, את לא נמצאת שם כי את ברחת לעיר הגדולה כדי לראות את החיים הטובים. אני מחליט לגור היום כמו שאני גר באריאל, אני לא נמצא שם בגלל שזה התנחלות מבחינתי, זה מקום שאני אוהב, זה אוויר שאני אוהב, אז אני אהיה שם, גם אם אני אעבור לתל אביב או לסביון, אני עדיין ארצה לחזור לאריאל. אז איפה השתנה, מה הממשלה לא עושה נכון, או הראשי עיר, ראש העיר לא עושה נכון שהוא לא מצליח להחזיר חזרה את הבנים הביתה?
אני חושבת שראש העיר הנוכחי, אביחי שטרן, קשל בכל פרמטר, גם בקדנציה הקודמת וגם כרגע, שהוא לא נאבק על הדברים הנכונים. אין לנו את הזמן להרחיב בעניין, אבל למעשה המאבק על האדמות, אני כבר 10 שנים נלחמת להשיב את האדמות העבודות לקריית שמונה, כדי שיהיה קרקעות גם למסחר, גם לתעשייה, גם להחזיר את הצעירים לקריית שמונה, כי זה התיקון שהסבים שלי, אבא שלי, ניסו לעשות, ואני רוצה לקדם את הרעיון הזה, אבל אביחי שטרן כל פעם בעצם בולם את הנושא הזה פעם אחר פעם, הוא לא נאבק על הדברים החשובים.
זאת אומרת, היום לדור הצעיר אין מה לעשות בקריית שמונה.
אין מה לעשות בקריית שמונה, ואני אומרת לך, חלק מהביקורת שלי שמותחת בראש העיר,
בואי נעזוב אותו רגע בצד.
אבל רגע, זה משמעותי. אני אומרת, לא צריך להוציא, אנחנו לא בשנות ה-80, לא צריך להוציא 500,000 שקלים על עיתון מטעם העירייה. כל מיני דברים,
שצריך
להשקיע בדברים אחרים.
בואי נשים את זה בצד. אני רוצה לשאול אותך, האם יש קרקעות, צעירים, פתחו אוניברסיטה, מה שנקרא שדרגו את מכללת תל חי והופכים אותה לאוניברסיטה, האם זה אחד הפתרונות שאת רואה כמי שיביא סטודנטים רבים לקריית שמונה?
אין דבר כזה אוניברסיטת קריית שמונה, זו אוניברסיטה שמוניציפלית נמצאת במועצה האזורית גליל עליון, הם הגישו בגץ כדי למנוע את העברתה לתוך קריית שמונה, ויכול לקחת שנים, הם אומרים את זה בעצמם, גלעד שר מייצג אותם, אז כל הסיפור הזה עם אוניברסיטת קריית שמונה,
תזכיר לי משר החינוך של מדינת ישראל?
יואב קיש, מהליכוד, בושה וחרפה, אני מבקרת אותו בוקר, צהריים וערב, האוניברסיטה הזאת, קריית שמונה יכלה להיות ברקלי הישראלית, זה מה שאני אומרת כל הזמן, אני למדתי בברקלי, אני יודעת מה זה, שאיך הירה יכולה לפרוח, שיש לה אוניברסיטה בתוכה, בעצם הדינמו המטורף הזה של סטודנטים, של חיות, של ויטליות, צעירים, ומה הם יכולים לעשות לעיר, ואין את זה, וזה יכול להיות מזמן. הנה, הזכרת את אבא שלי לפני, ב-2008, הוא נלחם להעביר את קריית, את תל חי, לתוך השטח המוניציפלי של
קריית שמונה.
כן, ואז בזמנו היו בחירות, יפעת שאשא ביטון הייתה סגנית ראש העיר, אחרי זה למעשה היא תמכה בביטול הוועדת חקר גבולות, וביטול כל הרעיון הזה של להעביר אדמות חזרה לקריית שמונה, ולהעביר את המכללה בעצם לתחום המוניציפלי של העיר קריית שמונה. אז אתה שואל אותי מה קרה לאורך השנים, ואני צריכה שעתיים שלמות להסביר.
כן, ברור.
אבל העיר הזאת היא נמצאת בסטגנציה, בגלל שכל הזמן ויתרו עליה, לא נלחמו על הזכויות שלה.
בעלי עסקים נפתחים?
כן, סליחה.
בעלי עסקים פותחים, עסקים חדשים, עסקים שהיו וסגרו.
שוקי, אני באמת אומרת, מינה אתכם להגיע לקריית שמונה, אני אעשה איתכם סיור ואני אראה לכם את זה, כי אני עושה את זה הרבה גם לקבוצות, לשייטת 13 שהגיעו, אני כל שנה נמצאת אצלהם, השנה הם הגיעו אליי לקריית שמונה, עשיתי להם סיור בעיר כדי שיראו בעיניים מה קורה, לא באמצעות מתווכים, יש פער מאוד מאוד גדול, הרבה עסקים סגורים, יש למעשה מרכז העיר הפך להיות עמק רפאים, הוא היה גם לפני עמק רפאים, עכשיו זה אפילו חמור יותר. בי קריית שמונה, אתם מכירים את בי קריית שמונה, נכון? הייתם שם? אבל מה מצחיק, קוראים לזה בי קריית שמונה, אבל את הארנונה, את המס המוניציפלי שאמור לעודד צמיחה בעיר, שממנו עיר צומחת, משלמים אותו למועצה אזורית גליל עליון. אז איך בדיוק קריית שמונה יכולה לצמוח לאנשהו? והעוולות האלה לא רק שלא מתקנים אותם, אלא מעמיקים את הפערים, כי לא נלחמים את המלחמות הנכונות.
זאת אומרת, העיר הולכת ונהיית יותר זקנה מאשר צעירה.
כן. זה מה שאמרה בהתחלה.
זה המספרים, חברים. המספרים מראים את זה בצורה מובהקת. ועוד דבר לגבי האוניברסיטת קריית שמונה, או מכללה אקדמית תל חי, מה שקורה שם, למעשה, בימים האחרונים, אני חושפת את זה לאט לאט,
כן.
יש שם איזה צבר של התבטאויות אנטי-ציוניות, כן. אי אפשר לקרוא לזה אחרת, ואין קווים אדומים, אנשים שנמצאים שמנגישים השכלה גבוהה, אמורים לדעת שהם גם באיזשהו מקום, אם הם מתבטאים בפייסבוק, זה לא איזה מקום מצומצם.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה שנוגעת לאחת הליבות של העיר קריית שמונה, וזה התמיכה הגורפת בליכוד. האם הליכוד של מה שהכרת והליכוד של היום, זה כבר לא יתרון, אלא חיסרון לעיר ולהתפתחות שלה? האם התושבים נגמלים לאט לאט?
אני עוצר אותך, כי לפי מה שהיא אומרת, היא לא מדברת על ההנהגה הראשית.
לא, היא מדברת על ההנהגה העירונית.
היא מדברת על ההנהגה העירונית.
אבל כשאת עושה זום אאוט ומסתכלת על הרמה הארצית, הליכוד לא הזניח שנים רבות את קריית שמונה, ולא פלא שהתושבים שעזבו בגלל המלחמה, הבינו איך חיים באמת במקומות אחרים, ואיך צריך לחיות, זה לא מעורר אצלך איזה שהם שאלות בעניין הזה?
קודם כל כן, כי העבודה שלי עם פרופסור יגאל צ'רני, שהיא מפורסמת, היא בעצם חקרה 70 שנה מה קרה פה באצבע הגליל.
כן.
אז זה לא רק הליכוד שלו, ששכח כאן את קריית שמונה, זה גם כל הממשלות הקודמות. הייתי יכולה לעשות לך הרצאות על מה גולדה מאיר, איך היא התייחסה כאן לכל העניינים המוניציפליים בשנים שהיא הייתה, גם ב-73, אבל גם שהיא הייתה שרת הרווחה.
כן.
זה חוצה ממשלות, אף אחד לא עניינה אותו קריית שמונה, וגם היום. אוקיי. אני אומרת, הליכוד...
למה אבל? זה כאילו קריית שמונה זה המקום ששומר עלינו מכל הבלגן שמסביב.
אני רואה את זה עד היום, וגם בעבודת המחקר שלי פירטתי את זה. כשאני אומרת דיפ סטייט, זה לא איזה סיסמה חלולה. המועצות האזוריות, אחת החוזקות שלהם, שיש להם את הסוכנים שלהם בכל רמת הפקידות, הם יכולים לקדם דברים שקריית שמונה פשוט מגלה את הדברים האלו 20 שנה אחרי, וגם אז היא לא יודעת ממש לנהל את התהליכים.
ימית, פשוט הזמן טס, שאלה אחרונה. לו את ראש העיר של קריית שמונה, תני לי שלושה דברים מיידיים שצריך לעשות, ושהם מה שנקרא קריאת כיוון לממשלה.
קודם כל, יש ועדת חקר גבולות, ש6 שנים אני נמצאת בדיונים מול משרד הפנים של אריה דרי, של הילד שקד, של כל השרים שעברו ב6 שנים האחרונות. אנחנו דנים באדמות של קריית שמונה, ומושכים את הוועדה הזאת, ואף אחד לא רוצה להחליט. שם צריך לקיים, כבר לקבל החלטות, להעביר לקריית שמונה את השטחים ההיסטוריים ששייכים לה, אם זה בקריית שמונה, עד צומת הגומש, שטחים כדי שחבר'ה צעירים יכולים לבנות את הבתים שלהם, בני ביתך, את החלום של הווילה.
מי מחזיק בשטחים האלה היום?
מה? מועצה אזורית גליל עליון.
מועצה אזורית גליל עליון.
והיא לא עושה שום דבר, והיא לא נותנת שיעשו גם משהו.
היא נלחמת, היא נלחמת, יש להם הרבה עורכי דין שמופיעים מולי בוועדות, והם נלחמים, הם לא מוכנים כמובן לוותר על גרם אדמה.
אבל יש להם איזושהי תוכנית לעשות משהו?
ימית, אני אתן לך עצה, אם את רואה את עצמך כאשת ציבור כמו שאני רואה אותך, כפי שאני רואה אותך, תצאי בקריאה פומבית, נרגשת, ותעשי על זה מסע צלב ציוני, עד כמה שזה יישמע מוזר.
אתה מחזיר אותנו אחורה.
על צעירים, בואו לקריית שמונה. ואז השטח ילחץ כלפי, מהשטח לממשלה, ויבינו שצריך לעשות מעשה. תקראי לצעירים לבוא לקריית שמונה.
אבל איך אתה קורא לצעירים? אני אגיד לך במשפט אחד, כי אין לנו זמן, ואנחנו, אני, משפט אחד.
בבקשה.
אתה חייב לתת יתרון יחסי לקריית שמונה. פעם אחת על פני האזור, ופעם שנייה.
עטבות מס, עטבות מס, וקרקעות, וקרקעות ללוחמים, וקרקעות למילואים ניקים.
בדיוק,
וזה, עטבות מס.
אבל אתה יודע למה אין קרקעות? למה אין קרקעות ללוחמים? כי אין קרקעות. כי אין קרקעות בקריית שמונה.
אוקיי, אבל זאת המשימה שלך, אנחנו נעקוב אחרייך, אנחנו נרצה לארח אותך אצלנו באולפן.
בשמחה.
הנושא הזה חשוב לנו, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה.
אולי נעשה סיבוב יום אחד ונעשה כתבה משם.
ונעשה שידור משם, לא רק כתבה.
כן, אפשר.
אני אשמח, אני אשמח.
אולי מטופליין שם.
כן, אני יודע, נמצא משהו שיש אוכל באזור.
כן.
כי בכל זאת אנחנו נביא את אבנר עד קריית שמונה והוא לא יוכל. לא,
ודאי, ודאי. יופי, ימית מלול ינאי, תודה רבה שהיית איתנו בשידור.
תודה לכם חברים.
ושיהיה לך סוף שבוע שקט ונעים.
אמן, גם לכם.
ביי ביי.
להתראות.
טוב, אז אחרי הדיון המאוד יצרי הזה, כי מאוד כואב.
לא, תשמע, זה מצחיק, כאילו...
השיר היחיד שאני יכול לעלות על הדעת, זה השיר של משינה.
למה לי פוליטיקה?
כן, למה לי פוליטיקה עכשיו?
אני הייתי אומר רכבת לילה לקהיר, אבל בסדר.
לא, אין קהיר, יש קריית שמונה.
למה? כן, רכבת, משהו.
סירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עליי אך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי, אחותי. שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי, הקשרים זקוקים להחלמה ברוסיה עוד עשור.
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, אתם איתנו, ועכשיו נעסוק בעוד סוגיה שמדאיגה, אבל קצת נעלמה, או הוא עלמה מעיני הציבור הרחב. אני מדבר על חיסוני השפעת, תופעת החצבת, ואומרים שלקראת החורף שמתקרב, אנחנו הולכים לחטוף, מה שנקרא בגדול. ואנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור שמעון אדלשטיין, מומחה, מנהל החטיבה למחלות זיהומיות מהמרכז הרפואי זיו שבצפת. ואיתך, דוקטור, אנחנו רוצים לשוחח גם על השפעת, גם על החצבת וגם על הקורונה. אז ערב טוב לך.
ערב טוב.
תודה שאתה מצטרף אלינו לתוכנית, ואומרים ככה, אני לא יודע על סמך איזה מחקרים, שהחורף הזה יהיה קשה. אתה מרגיש את זה? אתה מריח את זה כמומחה למחלות זיהומיות?
קשה להריח את זה. כן, אפשר להגיד שתמיד אנחנו ניזונים מהמידע שקיים מחצי הכדור השני, שנגיד באזורים של אוקיאניה, אוסטרליה, הם כרגע מתחילים את הקיץ וסיימו את החורף, אז אנחנו מניחים בדרך כלל שאותם מחוללים שהיו שם, אם הם היה התפרצות רצינית, אם היו מחוללים חדשים, אנחנו מניחים שבחצי הכדור שלנו גם יהיו כאלה חדשים, וכשיש להם חורף שקט, אז אנחנו מניחים שגם לנו יהיה חורף שקט. אפשר להגיד שהשנה הקודמת הייתה שנה סוערת גם שם וגם אצלנו, בכמות החולים בחצבת ובכלל בנגיפים בדרכי הנשימה. והחורף האחרון שעבר באזור של חצי הכדור, הוא חורף שגם היה לא קל. התחיל מוקדם, והיה חורף לא קל, לא כמו שנה שעברה, אבל בהחלט חורף שגבה הרבה אשפוזים, והיו מקרי מוות גם כן. יש מדינות שנמצאות בחצי הכדור שלנו, שגם הן מתחילות את הקיץ, גם הן מתחילות את החורף, אבל הן מתחילות קצת לפנינו. המדינה כרגע שמדברים עליה היא יפן.
כן.
ביפן, כשקצת מקדימים אותנו בחורף קיץ, התחיל שפעת מוקדמת מאוד, כבר 4 שבועות בתוך שפעת קשה. הממשלה שם הודיעה לאחרונה על מגפה. כשאתה מגדיר מגפה, אז אתה בדרך כלל מדבר על מספר מיטות אשפוז, על מצוקת אשפוז, ובהחלט ביפן יש הגדרה כבר.
מה אנחנו לא מבינים על השפעת?
לא, אני מנסה, סליחה שאני רוצה אותך.
בבקשה, זה שוקי.
שלום דוקטור אדלשטיין. זה שוקי. אני מנסה כאילו לנסות, אתה יודע, לקשר, האם באמת כל שנה שהחורף באוסטרליה, קשה או לא קשה,
או ביפן,
זה באמת משפיע עלינו, כי למשל, אם ניקח את הקורונה שהייתה, אז היו מקרים הרבה יותר גרועים ממה שקרה בישראל, ואנחנו לא כל כך הושפענו כמו שהושפע בכל העולם. האם באמת זה מדד, אתה יודע, שאפשר להתבסס עליו, כי יכול להיות תראה, הציבור לא הולך להתחסן.
אנחנו נדבר על זה, על הציבור,
אוקיי, אבל... ויש שוני בין ישראל, כן, לאוסטרליה, גם בתנאים, גם באנשים, בחיסונים. האם באמת זה כזה היסטרי כמו שאנחנו מדברים, או ש...
לא כצעקתה.
לא כצעקתה.
קודם כל, ההיסטוריה הקרובה מדברת שדי בקורלציה, מה שקורה בחצי כדור ה... הדרומי, לעומת מה שקורה אצלנו בהמשך, בחורף שאנחנו מתחילים, זה א', ב', הדוגמה הכי טובה הייתה בהתפרצות של, אתה יודע, הקורונה שייכת לאיזשהו וירוס שנקרא סארס. היה וירוס קודם, סארס 1, אנחנו אחרי זה דיברנו על סארס 2, שזה היה הקורונה הגדולה, שגם התחילה התפרצות, שגם היא איפשהו אחר כך הייתה באזור של ערב הסעודית, שהייתה תקופה שמה. והמחלה לא התפרצה כל כך, זה היה משהו כמו 15-20 שנה קודם, והיא לא התפרצה, וכשהלכו ובדקו, ראו שכמות הטיסות שיצאו ברחבי העולם, הייתה בערך 1-20 או 1-30 מכמות הטיסות, זאת אומרת, יש עלייה אדירה בכמות הטיסות הטרנס-אטלנטיות ממדינה למדינה,
כן.
ועם העלייה הזאת, מאוד סביר, שאם יש מישהו אחד חולה באוסטרליה, שחוזר לכיוון מערב, כן, לאירופה, לישראל, לא משנה לאן, אז הוא מביא את המחלה איתו, ואז אם יש שם איזשהו שינוי בנגיפים, והוא מופיע זן שהוא יחסית יציב, אז למה לא שלא יגיע מיד לכאן, הוא ידביק מטוש שלם,
אבל יש לנו בשביל זה את החיסונים של השפעת, הם יעילים, הם טובים, ומדוע הציבור לא מתחסן?
שאלה מצוינת. אני א', להגיד לגבי החיסונים.
כן.
חיסונים זה לא דבר אחד, זה לא מילה אחת שאפשר לתת, להסביר את הכל. תראו כמה זה מדהים. מערכת החיסון שלנו היא, מה שנקרא, איך אני אקרא, היא לא פריירית. היא אמורה 24/7 לעמוד על, על המשמר ולזהות כל מחולל שנכנס. השאלה הראשונה שהיא שואלת, האם זה אני או האם זה משהו זר? אם זה אני, אסור לה להתקיף, אתה יודע, אם היא מתקיפה זאת מחלה אוטואימונית. ואחרי שהיא אומרת שזה לא אני, אז היא בודקת, האם זה משהו מסכן אותי?
כן.
תיקח את חיסון השפעת לדוגמה, לוקחים נגיף, אורגים אותו, ומזריקים אותו מת לתוך הגוף. מערכת החיסון במהירות מזהה שזה לא מחולל מסוכן, כי הוא מת. ולכן אם אני נותן חיסון שפעת לאנשים, ברמה העקרונית, החיסוניות, הנוגדנים שיבצרו, הם באחוזים בודדים בכלל, משום שמערכת החיסון מזהה מהר מאוד שהווירוס מת, ואין לנו ברירה, אלא לכל חיסון שפעת היום, להוסיף חומר נוסף, אנחנו קוראים לו אג'ובנט, התוסף, והתוסף הוא חומר שמבלבל את מערכת החיסון, זה חומר שכביכול מעורר אותה,
גורם ועדיין, לה... ועדיין, למה לא באים להתחסן?
רגע, אז אולי אנחנו למעשה, כשמסיפים את החומר הזה, כן. וכאילו עובדים על מערכת החיסון, אז הוא לא באמת מתגונן כשמגיע החיסון, כשמגיע הווירוס עצמו.
לא, כשמזריקים את החיסון הנוכחי, שכבר זה ככה נכון ב-20 שנה האחרונות, כשמזריקים כן. חיסון שפעת נוכחי שהוא מכיל נכון. את הנגיף המומת יחד עם האג'ובנט, החיסוניות
מה, עולה... והציבור לא מבין את זה? הציבור לא מבין את זה?
אני רוצה משהו להגיד על הציבור.
כן.
החיסוניות עולה ל-80% והתמותה באנשים מבוגרים ובילדים קטנים תנה ב-50%. זה דרמטי.
זה דרמטי, זה מאוד, ממש,
מספרים גבוהים.
עכשיו, אנשים הם באמת, אני חושב שיש איזשהו קושי, אני גם מטפל במסגרת מרפאה כן. באנשים, לא רק קשה לאנשים לקבל כדור, לקחת כדור, לשים בפה, תמיד יש דרישה, בוא תקטין, תפסיק לי אותם, אני רוצה פחות כדורים וכו', אבל קל מאוד לאנשים לגשת למסעדה הסינית, לאכול את כל התוספים שישימו בפנים, לקחת כל מיני קופסאות עם חומרי מאכל, זה בסדר גמור, אבל חומר שסינית...
אבל חומר שזה לא.
וכל האלה, כן, כל העיר.
אם זה קשה.
כן.
ועכשיו תראה, אני חושב שאנשים באמת קשה עם החיסון, יש תחושה של פלישה לתוך הגוף, אתה יודע, זה דברים שהם גדולים ממני.
כן.
אני תמיד שקיים חיסון, אני הראשון שמגיע, כי אני באמת הדבר האחרון שאני אוהב זה לחלוט, ואני נורא נהנה מהעובדה של ילדים, עלי אנשים חולים, כמו בחורף הקודם, כמו בתקופת קורונה, שרצתי והתחסנתי,
כן.
ובאמת המחלות עברו לידי, אז אני נורא נהנה מזה, אבל לאנשים קשה, יש משהו פולש, יש משהו מפחיד, יש משהו שהוא מיסטי, מכניסים לי משהו, מי יודע מה יהיה.
לא, יש, רגע, זה לא רק מיסטי. יש קמפיין מתוזמן וממומן של גורמים שעושים
לא להתחסן.
דאונגרייד רציני ביותר לחיסונים. הם, נכון. הם, הם, הם קוראים לכם הרוצחים.
נכון. אתה יודע, קשה...
מה יש לך להגיד להם? מה יש לך להגיד לגופים האלה שיוצאים עליכם ב-180 כמש? בעניין הזה.
אני חושב שנורא קשה, נורא קל היום לבוא ולהגיד הכל. כשאתה לא מחויב להוכיח שמאחורי מה שאתה אומר יש גב מדעי, או יש בכלל גב אמיתי של אמת, אתה יכול להגיד הכל. היום אתם מכירים את הרשתות, אומרים מה שרוצים, ואף אחד לא מחויב לשלם איזשהו מחיר גם אם הוא לא אומר את האמת בדיוק. לפעמים אנחנו, אתה יודע, קוראים מקרים ואז מחייבים אותם, ואז אנשים מתנצלים, אבל, ולכן כשאומרים כאלה דברים, אין לי מה להגיד חוץ מאשר להגיד, תשמעו, אני רופא כבר 35 שנה. החיסונים, בצורה הכי ודאית שאני יכול להגיד, כן. מצילים חיים. החיסונים מקטינים תמותה, החיסונים מקטינים סבל של ההורים, של הילדים הקטנים. יש לנו כרגע מהחצבת, למשל, אם ניקח מחלה קצת נכון. אחרת ליד, אבל גם מחלה נגיפית, גם ויראלית, וגם שם החיסון, שם דרך אגב, הנגיף כמעט ולא משתנה, לכן אם חוסנת וקיבלת את השתי מנות, אתה מחוסן לכל חייך, שזה אחד ההבדלים משפעת, למשל. אז הנגיף הזה צריך לקבל את השתי חיסונים, ומי שמחוסן לא נדבק, נקודה. ויש לנו כבר כ-15 ילדים שנפטרו כבר במגפה, שאני מדבר על המגפה של השנה האחרונה.
שזה מאפיין בעיקר מאוד... ציבור חרדי?
ההתלקחויות הן בעיקר במרכזים חרדיים, נכון לעכשיו, ששם כמות האוכלוסייה הלא מתחסנת היא גבוהה. וכמו שהכרנו בקורונה, כשיש קר אנשים שאין להם את החיסוניות, הנגיף מוצא את האפשרות לעבור מאחד לשני, מהשלישי לרבי, וליצור את אותו אש בתוך שדה קוצים הזה. אבל כשאתה גורם לכך שכל הקוצים בשדה יהיו שרופים, על ידי כך שאתה מחסן את האנשים, האש כבר לא יכולה להתפשט ואז היא כבד מעצמה. שזה הרעיון של מה שנקרא חיסוניות העדר, אתה מחסן את כולם, ואז אין לווירוס לאן ללכת, ואז הוא דועך ונעלם.
אז יכול להיות, דוקטור אדלשטיין, יכול להיות שהציבור שלא הולך להתחסן, בדיוק מתנהג כמו באותו מגפה אחרת שיש לנו, שהיא נקראת תאונות דרכים. שלי זה לא יקרה, והנה זה לא קרה שנה שעברה, זה גם לא יקרה לי השנה, ואותו דבר לגבי הנושא הזה. יכול להיות שאין מספיק מודעות למצב שהשפעת יכולה להגיע ולהידרדר, כי למשל, אם אני אקח את הדוגמה ההפוכה, קדחת מערב הנילוס, שעכשיו מצאו יתושות בפדואל, אז האנשים יותר בלחץ, השם נשמע יותר מפוצץ, השם נשמע יותר מפחיד, קדחת מערב הנילוס, כאילו זה נשמע לא טוב, אז אנשים כן אולי ילכו להתחסן או יעשו דברים אחרים. יכול להיות שההסברה של משרד הבריאות, שלנו, שאנחנו כרגע כידוע לוקים מאוד בהסברה, בכל דבר כמעט, יכול להיות שאנשים אומרים, עזב, לא היה לי כלום שנה שעברה.
לא היה לי כלום השנה.
סתם מנפחים, זה קומבינה של הרופאים עם החברות תרופות, כמו שעושים, נותנים לך תרופה גנרית של חברה כזאת, ממליצים על תרופה אחרת, הרי יש את הדברים האלה שקורים, אז אתה אומר, אוקיי, אז למה לי להכניס עכשיו נגיף מת לגוף, כששנה שעברה הכל היה תקין? איפה טעינו? איפה אנחנו טועים פה כל הזמן?
אני מסכים איתך, הדוגמה עם תאונות הדרכים, שלי זה לא יקרה.
דוגמה מצוינת.
אני חושב שבהחלט מצוינת. כן, אני חושב שהאנשים, יש בהם איזשהו חשש כל הזמן. אני אפילו לא יודע איך אתה יכול להסביר, איך אתה יכול...
אני אגיד לך איך, דוקטור אדלשטיין, אני... סליחה שאני קוטע אותך, אתה מנהל החטיבה למחלות זיהומיות, אתה צריך לעשות... לפחות פעם בשבוע, איזה סרטון קצר, אני לא יודע אם אתם הרופאים מודעים לרשתות החברתיות, ואתה אמור לומר שם איזה משהו קצר של דקה, דקה וחצי, לציבור, חבר'ה, אם אתם חושבים שזה א', אז אני אומר לכם לא, וב' זה כן, ג' זה לא.
אתה מדבר נקודתית.
לא, זה לא נקודתית,
הוא צריך לדבר. כי זה דוקטור אדלשטיין יעשה את זה.
אבל דוקטור אדלשטיין ועוד דוקטור ועוד דוקטור.
משרד הבריאות צריך לעשות.
נכון, אבל צריך לבוא מהשטח.
אוקיי, ההסברה צריכה להיות ארצית ולא נקודתית לאותה קהל.
הוא רופא מומחה בכיר למחלות זיהומיות. תשמיע את קולך, דוקטור, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
אני חייב להגיד שמשרד הבריאות עושה עבודה שאין לי מילה רעה להגיד עליה, ממש לא. אני מתחיל מהסוף. משרד הבריאות, ממשלת ישראל, רוכשת חיסונים חינם אין כסף. אני, אם הייתי אחד מהציבור פה, הייתי אומר, מה קורה פה במדינה הזאת? משהו בלי כסף אנחנו לא מקבלים. משהו פה חשוד. אז למדינה שווה להביא את החיסונים כי היא חוסכת. היא חוסכת אשפוזים, היא חוסכת אנשים שאחר כך מונשמים, נכון. היא חוסכת תמותה של תינוקות.
נכון.
אז אם אתם ברור לכם שהמדינה אף פעם לא תת דברים בחינם, ברור לכם שזה מונע מחלות. בסטטיסטיקה אפילו, אני לא מדבר אפילו עד על הרמה של אם יש איזשהו סיפור עלילתי שמאחורי כל הדברים האלה.
כן.
אז זה קודם כל משרד הבריאות, ומדינת ישראל רוכשת את החיסונים חינם אין כסף. לגמרי, אחד. ושתיים, אתה יודע, אנחנו בדלת אמות שלנו, בבית החולים, עובדים ללא הפסקה. אנחנו מסתובבים, אנחנו מסבירים. יש לנו, משרד הבריאות מטיל עלינו כמשימה לאומית, לחסן את מרב העובדים שאפשר, ויש התגייסות נפלאה של העובדים. יש לעובדים את התובנה שאם הם יחלו, אם ידביקו חולים, אז גם בבית חולים שלנו, העובדים מבינים את זה והולכים ומתחסנים כדי למנוע את ההדבקה של המטופלים וכדי למנוע את ההדבקה במשפחות. אז אנחנו עושים מה שאפשר, אני גם רואה את המשרד הכל מטופלים מבוגרים שמדי פעם מגיעים למרפאה ומאוד מפוחדים ורוצים את החיסון, אבל כמו שאמרתם באמת לגבי התאונות, יש תחושה שאנשים יושבים בבית, אומרים לי זה לא יקרה, ומי כמונו מכיר, למי אין איזשהו בן דוד או דוד שהוא או מבוגר, או מקבל טיפולים כימותרפיים חלילה, או תינוק קטן שמתבקים.
אני חושב שצריך להגביר יותר.
נורא מפחיד.
יותר
למה לא לגשת למדרכה, למקום הבטוח? למה להישאר על הכביש באמצע?
אבל סרטונים, סרטונים.
סרטונים למגזר החרדי, לרבנים.
למגזר
הערבי, כן.
תערכו את הרבנים אצלכם.
כמו שעשו בזמנו תאונות דרכים, ואתה יודע, היו עושים מצגות כאלה וסרטונים מפחידים.
אני אומר לך, אני רואה את מה שקורה ברשתות החברתיות, דוקטור אדלשטיין, ואני אומר לך, זה קמפיין מרושע ומזוהם, של כל מיני גורמים אינטרסנטים שפוגעים בביטחון הציבור, והם אומרים להם, לא, אין צריך להתחסן, כי החיסונים האלה בקורונה הוכיחו שהם הרגו במקום לרפא. אתה מבין? ואף אחד לא עונה להם.
אני חושב שעונים, שהם שואלים, תראה, באים לרופאים ושואלים האנשים. אני מסכים שיש אוכלוסייה שלא מגיעה, שאוכלוסייה שבאמת מושפט. הנה, אתם עושים עבודת קודש.
נכון.
הנה, בבקשה, בדיוק השיחה הזאת עכשיו. הנה. קראתם ועשיתם.
אני סיפור אישי.
בבקשה.
קראו לי מהקופת חולים בגלל הבעיות לב שלי. מדי פעם הם קוראים לי, בוא נעשה בדיקות דם, לחץ דם, ונראה מי איתך נעשה אק"ג, נראה איך שהכל תקין.
כן.
ובפעם האחרונה שהגעתי, אז היא אומרת לי, אתה זוכר שהיית פה לפני שבועיים? אז אני לא רוצה לבדוק לך לחץ דם ואק"ג, אבל אם כבר אתה פה, יאללה, בוא נחסן אותך.
או.
אמרתי לה, מה לחסן? אמרה לי, שפעת. אמרתי לה, נו, מה עכשיו, כאילו, סתם, אמרה לי, נו, אתה כבר פה, מה זה משנה, אתה גם ככה מחכה, יאללה, בוא נעשה לך כגב, אני אחסן אותך. אז זה גם תלוי באחיות, בגישה שלהם, כי כל אחד שמגיע לקופת חולים, לקחת משהו, תגיד, התחסנת, בוא נעשה לך חיסון, הנה, אתה כבר פה, מה אכפת לך, תקירה וזה בחינם.
כן.
אתה מבין? זה עניין להגביר מודעות.
סיפור מרגש, שוקי.
כן, חבל על הזמן. אבל תחשוב, לא הצלחתי להבין למה כשעושים חיסון, אי אפשר לשים על קעקוע. אי אפשר להזריק במקום של קעקוע.
תראה, המטרה היא של החומר שהוא יגיע ויתפזר. אנחנו מניחים שהחיסון נכנס לרקמת השריר, בבקרה של החיסון הזה, נכנס לרקמת, ומשם הוא אמור להתפזר. קעקוע גורם להצטלקות של רקמה, ואז הפיזור, היכולת של החומר להגיע לתוך כלי אדם הקטנים, לתוך השריר, היא כבר בסימן שאלה, אנחנו כבר לא יודעים. כי היה שם אזור של חימום, כלי אדם נצרבו, ואולי לא תהיה זרימה. אז אנחנו נמנעים מאזורים
אז יש לי בקשה, אנחנו מאוד נהננו מהרעיון איתך, האם אפשר לעשות את זה שוב איתך ככה אחת לחודש?
בשמחה גדולה.
יופי.
כל נושא שתרצו, ובהחלט להעיר את האנשים.
להעיר את האנשים.
חשוב מאוד.
דוקטור אדלשטיין, מנהל החטיבה למחלות זיהומיות במרכז.
אגב, הוא יכל להיות קריין ברדיו.
כן, יש לו קול מאוד נעים. אני לא יודע איך אתה אמרת 30 שנה, ואתה נשמע כמו אחד בן 30.
תודה.
נכון.
אז תודה לך.
תודה רבה.
ונשתמע.
ערב טוב, תודה.
ביי ביי. שוקי, עכשיו לפני שנפנה למרואיין האחרון שלנו, ונמריא ללוס אנג'לס, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה את הקמפיין הזה המרושע.
של?
הם אומרים שהקורונה הרגה.
אני לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אני ראיתי תופעות לוואי של הקורונה.
כן.
אני פגשתי לפחות אחת, שבאמת סובלת מתופעות לוואי של הקורונה. אוקיי? אני חושב שגם אתה מכיר אותה. אוקיי? אני מכיר אותה, אתה מכיר אותה, אבנר מכיר אותה. אוקיי? קוראים לה אינלה פסגאונקר.
כן.
היא סובלת מהפרעה של הקורונה.
איך הגעת אליה עכשיו?
כי היא בדיוק עלתה לי
בתסמינים, בתופעות הלוואי של הקורונה.
כן, בדיוק היא עלתה לי. אבל שוב.
שמע, אתה חייב.
עשיתי קמפיין לאיזושהי מפלגה בבחירות האחרונות.
מתי אתה הולך לרופא שוב?
הייתי, הוא נתן לי את הכדורים. עשיתי קמפיין לאיזושהי מפלגה שרצתה לרוץ, והתזה שלה הייתה שהקורונה מיותרת, והיא לא נכונה, והיא לא שווה, תעשה 0-1-2, תנסה. והיא לא שווה, והיא לא, וזה היה הכל נגד ואנטי. קשה לי להבין למה אנשים שהם לא רופאים, שהם לא אנשים ש... אם אתה זוכר, ראיינו את פרופסור רמלס. והוא גם כן דיבר נגד הקורונה, נגד הקורונה, אבל ראו אותו הולך להתחסן.
כן.
אוקיי? אז כאילו אפשר לדבר נגד, אבל ברגע שאתה מפיץ את זה לאחרים...
בעניין הזה של החרדים, למשל, עם החצבת, כמו שאתה אומר לי, בעניין החצבת, שוקי, אני חושב שזה נכון לדבר... זה נכון, אנחנו מנסים, יש לנו... עניין בתקשורת מול...
אגב, כן, אתה יודע, אנחנו מדברים על לוס אנג'לס, ואתה כן. בהתחלה אמרת שוונס הגיע כדי לבדוק שהמלחמה היא מצב מוגמר.
שיתקו חצי מדינה. מדינה.
שיתקו לגמרי, תוסיף לזה את השביטה של החרדים, ואם כבר אנחנו מדברים, ראית את הקמפיין המכוער שעשו, שעצרו חרדי וישבו אותו למחזירים חטוף.
כן, לא, אז זה...
זה אני לא מצליח להבין, אבל אם בנס הגיע לארץ,
כן.
כן, והוא רוצה לבדוק שהכל גמור, סימן שביבי עדיין לא הסכים לכל דבר.
הוא על הקו. טוב, הנה, הצלחנו ליצור קשר עם ישראל דהן, ידידנו היקר מלוס אנג'לס. ערב טוב לך, ישראל, בוקר טוב שם.
ערב טוב אצלכם, בוקר זה פה.
כן, כן, ודאי, 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 ודאי. איזה קול יש לו על השוקי.
נראה לי כאילו עכשיו התעורר משנה.
לא, לא, איזה קול רדיופוני כזה. תגיד לי, אולי... כן, ישראל.
תראה ל-11, בוקר.
אוקיי.
תגיד לי...
תלוי, יש כאלה שבשמונה אומרים צהריים טובים, כי הם קמו מוקדם, אז לך תדע.
לא, לא, אנחנו אנשי... שוקי, אנחנו אנשי עבודה.
אנשי עבודה. אבל שוקי...
אנחנו באים בבוקר...
אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את ישראל, לעשות לנו פרסומות לרדיו עם הכל הזה.
כן, נכון, אני חשבתי על זה גם. עכשיו זה ככה עבר לי בראש. תגיד, מה קורה עם טראמפ? מה ההברקה החדשה שלו?
מה קורה עם טראמפ?
כן, מה ההברקה החדשה שלו?
מה ההברקה החדשה שלו?
הרי אין יום שעובר אצלכם שלא יהיה משהו מעניין.
הוא עשה איזה סרטון עם מטוס שמוריד חרה על הדמוקרטים.
לא, עכשיו הוא דיבר על זה שהוא עושה סנקציות נגד רוסיה.
וסנקציות נגד...
לא, זה לא הוא עשה. לא, זה לא הוא עשה. עשו בשבילו.
כאילו איזה מין... אבל בינתיים, חודש כמעט, כל השירותים הפדרליים מושבתים. איך נראים חיי היום-יום, ישראל?
לא, אני אענה לך, אבל שוקי שאל שאלה על טראמפ, כל יום הוא מתעורר ומה קורה איתו. אז אני רוצה להגיד לכם שאם לא היה טראמפ, קודם כל ברוך השם, החטופים חזרו הביתה. אנחנו מאוד שמחים.
מאוד, מאוד.
לגמרי.
מאוד, מאוד. אני חושב שהאווירה בארץ קצת תשתנה, כמובן כל החללים צריכים לחזור בעזרת השם, כן. אבל אני חושב שמשהו השתנה, ומי שעשה את הכל זה טראמפ, אף אחד אחר לא עשה את זה. Mm-hmm. יכולים לדבר עליו כל מיני ערוצים, ולדבר ככה וככה.
אני מסכים איתך.
אם לא היה טראמפ, אתה יודע, אני זוכר שהייתי אצלכם באולפן, ואני אז אמרתי לכם, הם לא רוצים להחזיר את החטופים.
כן.
הם לא רוצים, זה לא... זה לא באג'נדה שלהם, הם רוצים לשמור את זה לעוד 200 שנה, זה מה שהם רוצים לעשות. וטראמפ החזיר אותם.
תראה, פה בארץ, פה בארץ יש שאומרים שאם לא טראמפ, אין עסקה, וביבי בכלל לא קשור, אלא הוא כופף את ביבי. אוקיי?
כאילו... מה פתאום? אין שום
קשור. מה אומרים שם?
אז אני אגיד לך, קודם כל, תראה, יש פה את הדמוקרטים ויש פה את הרפובליקנים. והרפובליקנים מאוד 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 לטובת ישראל. אין פה בכלל ספק. וטראמפ הוא, קודם כל טראמפ הוא אוהב את המדינה. לא, לא, אין פה, לא היה נשיא כזה בהיסטוריה של אמריקה.
כן.
עכשיו, טראמפ הכל עושה בצורה מסודרת עם ביבי. זה לא נכון. הכל מתואם עם ביבי בצורה מאוד מאוד הדוקה. ולא סתם חזרו החטופים, ולא סתם הפציצו באיראן, ולא סתם הפציצו בקטר. מה, אתה חושב שהפציצו בקטר, הפציצו בקטר, ויש להם בסיס עם 20,000 חיילים, המקמים שלהם, לא יודעים שמטוסים שלנו באים? זה הכל זה סתם, כל הקשקוש של 60 minutes של, של סטיב וייטקו וקושנר מדברים ב-60 minutes, לא... אנחנו מוכזבים, זה הכל שטויות במיץ עגבניות. אמריקאים ידעו, טראמפ ידע, וזה מה שאמר לו ביבי, אם להחזיר את החטופים, צריך לתת להם ספירה בראש, שיפחדו. וזה אני אמרתי אצלכם, לא רוצים להחזיר, מי שלא רוצה להחזיר זה משעל, וכל
כן.
הזה שלהם שיושבים בקטר.
אז גם העניין
הם
ש...
הם רוצים תודעת ביטחון.
גם העניין בנאום של טראמפ, שפנה לנשיא ואמר לו, תן לו חנינה, גם היה מסוכם? או שזה היה ספונטני?
לדעתי זה היה ספונטני, לדעתי זה היה ספונטני.
לא, לדעתי, לא, לא, לא. תראה, ביבי תמיד...
הוא אמר לו לא, חכה.
מדליף לו. לא, תמיד ביבי מטליף לו, תסתכל מה עושים לך באמריקה, גם ככה עושים לי בארץ. אז זה אותו דבר, זה אותו דבר.
הוא מחמם אותו על פטיליאק.
אנחנו נגיע, נגיע למה ששאלת אותי, נפתלי, על מה שקורה באמריקה, אבל מה שקורה עם טראמפ וביבי זה אותו דבר. זה אותו דבר אחד על אחד. אני חושב שביבי ונתניהו מתואמים, והוא מדליף לו, אומר לו, אתה יודע, תראה מה עושים לי פה, מה עושים לי שם, לוקחים אותי לבית משפט כל יומיים, הרי לא לקחו את טראמפ לבית משפט, הנה, עכשיו הוא, הרי עכשיו הוא, טראמפ עכשיו תובע את אמריקה ב-200 מיליון דולר. שמעת את הסיפור החדש?
כן, כן, ודאי, ודאי, הוא תובע אותם, נכון. על החקירות ועל כל מה שהיה. אבל ישראל, אני רוצה לדלג על השאלה הראשונה של ההשבתה הזאת, זה לא חשוב. היה בעבר, יהיה בעתיד, יש היום, הדמוקרטים מכניסים מקלות לגלגלים, זה אנחנו מכירים. אבל מה שקורה בניו יורק, זה כבר מתחיל להדאיג.
מאוד, מאוד.
מה יש בו?
פעם פעם.
מה יש בממדני הזה ש...
לא, אני...
שפונה ביידיש לחרדים ואומר להם אני אעזור לכם.
לא, בממדני אין שום דבר. בן אדם גמר קולג' לפני 5-6 שנים. זה יכול להיות שבגיל כזה אתה הולך לנהל את העיר הכי גדולה בעולם, עם הפייננס הכי גדול בעולם, המסחר. אני תמיד אמרתי ניו יורק is the head of the snake.
כן, ראש הנחש.
בטח, זה ניו יורק, אחד כזה הולך, הוא גם אנטישמי. תראה, אני אגיד לך מה שקורה.
אז אין לו סיכוי להיבחר?
יש לו, יש לו.
הוא אומר ש...
שוקי, אין לו סיכוי? אני אומר לך עכשיו שהוא נבחר. אני אמרתי שטראמפ ייבחר, אני אומר לך שהוא ייבחר. אין לו, לסניים ההם אין שום סיכוי. שום סיכוי.
אז כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים ממנו?
מאוד. מאוד. אני אגיד לך, במיוחד הקהילה היהודית, לא, אני אגיד לך, במיוחד הקהילה היהודית העשירה, שכבר אני שומע שמעבירים הרבה עסקים שלהם לפלורידה. כך דוגמה, הקריין בפוקס,
כן,
שנידי, שון,
שון הניטי,
הוא העביר את המשרדים שלו לפני שנה, הוא, כל השידורים שלו זה מפלורידה. לא מינו, זה היה בניו יורק.
כן.
הוא לא רוצה לשמוע על ניו יורק. אנשים מפחדים. עברו מלא לניו יורק, ואני שמעתי עכשיו שהולכים לעבור עוד הרבה אנשים
לפלורידה.
למיאמי. אומרים ש30,000 איש באים למיאמי כל חודש. זה מטורף.
וואו.
זה מטורף.
וואו.
עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה יודע מה הוא רוצה לעשות, ממדני הזה?
מה?
הוא רוצה תחבורה ברכבת בחינם. הוא רוצה לעלות לכל העשירים היהודים 2% מיסים. הוא רוצה שכל הסופרמרקטים בניו יורק, הם יהיו בשליטה של הממשלה, של העירייה.
כן.
הוא רוצה את המשטרה לחתוך לחצי. הוא רוצה rent control. מה זה ש...
כן, כן, כן.
אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. תראה, ניו יורק סובלת מבעיה רצינית מאוד בארבע שנים האחרונות. בעיה מאוד, מאוד רצינית במשרדים.
בגלל שאנחנו ככה עלינו קצת באיחור לרעיון הזה,
אנחנו שומרים לעצמנו,
אנחנו שומרים לעצמנו, תכין את עצמך בשבוע הבא,
נעלה אותו ראשון,
נעלה אותו ראשון רבע שעה ותדבר ותן לנו את הזווית של ממדני ואת הזווית היהודית ישראלית.
בוא נעמוד שכן בעיניכם שאני מדבר ככה.
אנחנו אוהבים אותך, מה זה? אנחנו אוהבים את זה.
לצערנו, השעון הוא האויב הכי גדול שלנו.
השעון הוא האויב הכי גדול שלנו, אבל ישראל דן בלוס אנג'לס, תודה רבה לך, ואנחנו קובעים איתך דייט בשבוע הבא.
שבוע הבא אני אתן לכם פירוט מלא.
מצוין, תודה רבה. יופי, טוב, אז וואו.
תראה איך הזמן רץ כשנהנים, כן.
אז תודה לך, שותפי ויקירי שוקי אברהם. תודה לך לטכנאי שלנו, אבנר רואקר. תודה לכם, צופות וצופים יקרים, שהייתם איתנו, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. לילה טוב.
לך תדע אם זה טוב או